בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
קודם כל, סתם עכשיו נזכרתי כשהכנתי את הקפה, השבוע עשיתי את ההשלמה 100% מחלב שיבולת שואל, חזרה לחלב רגיל.
למה?
I was influenced by סרטון 30 שניות של אישה שאני לא מכיר באינטרנט, שאמרה, חלב שיבולת שואל זה הכל סטארץ', המילן, וזה הכל בעצם נהיה מגעיל וזה, וחלב פרה זה שומן, זה כאילו, וחלבון.
מה קרה לחלב סויה? זה חלבון?
חלב סויה, היא אמרה משהו רע, והיא אמרה חלב שקדים אפשר unsweetened. חלב שקדים unsweetened אפשר גם להתאבד. אתה לא חייב. אבל חלב רגיל הוא דווקא ממש טעים בקפה, ושכחתי, כי אני שנים לא נגעתי בו מטעמי, מכל מיני טעמים.
אני, אם אני שותה קפה, כאילו הקפה שלי של הבוקר זה אמריקנו, שאני שותה אותו עם טיפה חלב, שאם כאילו שמים לי קצת מעבר לטיפה, זה הורס לי את הקפה.
אני שותה קורטדו. עכשיו עם חלב רגיל. תודה.
אתם טעמתם את החלב אגוזי לוז?
דרך אגב, רק במקומות מסוים.
ממתי אנחנו רוצים?
טעמת את החלב אגוזי לוז הזה?
מה זה טעמתי? אני שותה אותו כאילו.
וואו, אנחנו כבר...
לא משנה, תערוך את זה החוץ, זה שיחה על חלב, זה לא כזה מעניין.
בסדר, זה לא שהוא אמר מותגי חלב, אין פה פרסומות חינם, הכל טוב.
מה שקורה רק...
רגע, בחנות ירקות, קניתי אפרסמונים, והמוכר דחף לי אפרסמון מסוג חדש, הוא אמר לי, זה אפרסמון קרמבו. זה יהיה לך מדהים. וטעמתי אותו, הוא פחות טעים מהפרסמון רגיל, אבל המחשבה שהייתה לי, א', הפרסמון זה דבר...
הייתה לך תקווה.
זה הדבר היחידי שאני לא אוכלת בעולם.
הפרסמון זה פרי מאוד טעים, אבל הוא פרי מאוד כושל.
כי הוא דוחה, וכי קוראים לו קקי בצרפתית.
אני איתה.
תגידו, מה קורה לכם?
זה מחלי.
אני ממש איתה, כמו עגבניה, אבל דוחה.
טוב, רגע, שנייה, תנו לי רגע לעשות כאן סדר שנייה.
רגע, בגלל שגלי קיבלה עוד בת בפוד, אז היא כאילו תפסה גובה.
גם אמר שאני סניוריטי.
נכנסתי לדברים כל הזמן.
כן, גלי, מה זה? אסף, אני מתה 48, מה שאני לא נותנת לאנשים זה עוד גובה.
אוקיי, יש כאן...
נותנת.
בפוד אין גובה.
רגע, 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 סבלנות. ברוכה הבאה, אופיר דיין.
תודה רבה.
תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך.
כיף להיות, הכל טוב מאוד.
אנחנו שופכים מים בסוף האירוע, זאת אומרת, זה הכלל. כל מי שמגיע פעם ראשונה.
אז בדיוק 5 דקות לפני שנסיים, יהיה לי ממש פיפי ואני אצא.
לא, אני אשפוך לך מים כשתחזרי. טוב, גלי, מעניינים?
בסדר, אני רוצה לספר לכם סיפור חשוב שקרה לי השבוע, ונפלתי קורבן לניסיון עוקץ והתחזות, שאלמוני התחזה לי במכרז הדיור בר השגה.
את שוחקת תל אביב יפו,
זה דבר חמור.
של עיריית תל אביב יפו.
תראה, זה לא דבר כל כך חמור, חוץ מזה שהיא כאילו התווכחו איתי שאני זו לא אני, ואמרתי להם, אני מוכנה להזדהות בפניכם פיזית, אני יכולה לשלוח לכם את התעודת זהות שלי.
לצורך מה, לדיור בר השגה?
כן. כאילו, אני גם לא מבינה מה...
אם את צריכה משהו, דברי איתנו, אבל גלי, כאילו, את יודעת.
אני, אסף ראה את הציוד שלי, והוא מאוד הוטרד, ואמרתי, אולי תדאג, אסף, זו פעם היחידה בחיי שאמרתי להם, תגיד, זה נראה לכם הגיוני באמת? ואולי קצת, כאילו, קצת שנמשתי ב...
שפה בוטה.
כן.
כן. העניין נפטר?
הם אמרו לי שכן, ואחרי שהם צעקו עליי, אין מה לעשות, את לא יכולה להירשם, הם חזרו בהם, וזה, כן.
אוקיי. אסף, הוא ממש...
הייתי באמצע סיפור
הוא
של...
הוא היה באמצע סיפור, הוא כבר לא יכל לחכות שנתחיל להקליט.
יש לי כל כך הרבה דברים לשתף.
שמע, קח 60% ממה שיש לך להגיד על אוכל.
אוקיי.
תכווץ את זה, אבל אוקיי. כאילו
אני
זה...
אני אראה מהיר, על החלב סיימתי. אוקיי. על הפרסמון רציתי להגיד שזה מטורף בעיניי, איך פרי יכול להיות כל כך טעים, ואין לו שום אינטרפטציה לשום דבר אחר. אין קרטי בפרסמון, אין נוגת הפרסמון, אין מיץ הפרסמון. הוא לא צלח שום מעבר מסחרי.
התקדמנו לתובנות בין
אירוע. כי הוא לא טעים.
הפרסמון, הוא טעים פצצה. הוא רק הפרסמון.
כי הוא לא טעים.
והוא הכי מתוק, ואם אוכלים יותר מדי ממנו, קורה משהו לא בריא, אמרו לי פעם. אבל הוא ממש טעים.
אולי בגלל זה.
הייתי פעם בארוחת טעימות באורי בורי, בעקות. ארוחה מדהימה, הם שואלים אותך בהתחלה מה כל אחד לא אוהב, וכאילו אנשים שהייתי איתם אמרו כוסברה, ואני באמת אוכלת הכל חוץ מהפרסמון, כי זה דוחה. אז לא אמרתי להם.
וזה בא עם הפרסמון.
וכמובן שהמנה הראשונה הייתה פרוסות הפרסמון, עם שמנת חמוצה וביצי דגים, שחשבתי שאני מתה.
ביצי דגים אני לא כך אוהב.
תגיד רגע, א', ברכות.
תודה רבה.
נכון.
כן, כן.
תודה רבה.
שעה טובה, שעה טובה.
על ההורות הממשמשת ובה.
כן, אומרים בשעה טובה, הוא לא אומר מזל טוב.
תודה רבה. אז על זה יש לי, אני אגיד לך דבר. א', אנחנו מאוד שמחים.
כן.
אנחנו מאוד מתרגשים.
פתחתם לאינסטגרם? לא, עולה.
גם לאסיה לא פתחנו אף פעם אינסטגרם. מישהי, איזו ילדה בת 15, פתחה לאסיה אינסטגרם.
באמת? זה לא אתם פתחתם? וואי, זה קריפי ברמות.
זה קריפי ברמות בעיניי, אם אנחנו היינו פותחים לאינסטגרם.
אולי מחפשת דיור בהשגה,
אז הילדה בת 15 שפתחה לאינסטגרם, לא היה נעים לנו להגיד לה כלום, ואז שלאסיה נהיו אצלה 100,000 עוקבים, כתבתי לה הודעה שאני מצטער, ושזה מביך אותי, כי חושבים שזה אני מנהל לעמוד אינסטגרם, וזה פשוט מביך וזה, ושהיא תוריד אותו.
הילדה הזאת, היא עובדת בעירייה?
לא. אנשים לא רואים שגל יזגר שם.
אוי, זה גם
העסקה
טקטיניות.
הודענו באמת שאנחנו בהיריון, ואז הגעתי הביתה יום אחרי זה, ושלחו למאיה מאחד הגופים שהיא מפרסמת, זר פרחים גדול, וקשור אליו קופסה ענקית של מקס ברנר, אוקיי? עכשיו נכנס הביתה.
Say no more.
נכנס הביתה, ושנייה לפני שאני מגיע למטבח...
כולנו יודעים איך זה הולך לגמר.
לא, אתה לא. שנייה לפני שאני מגיע למטבח, ניתקתי בין הקופסה לבין הפרחים. והבאתי לה את הפרחים, ואמרה לי, מה עם השוקולד? זה לא מהם? ואז אמרתי, בצחוק, אמרתי, לא, זה בשבילי, על שניצחתי את הבחירות. אז היא אמרה לי, אוקיי. ושמנו את זה בצד, והייתי בטוח שיודעת שאני צוחק. ולפני יומיים היא אמרה לי, השוקולד שלך הוא בארון. ולא סיפרתי לה, עכשיו היא לא מקשיבה לפוד.
וואי, נכון שאמרת שאנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אז זה בדיוק איך
שאני חשבתי שזה נגמר. הרוב לא נשאר.
אז זה כן, זה כן איך שחשבנו שזה ייגמר.
שאלתם
מה אני... בסוף, אתה יודע, הרוב לא נשאר. ככה הערכנו שזה ייגמר.
נכון, נכון, נכון.
אוקיי. הדיאטנית, אחרי שסיפרת בשבוע שעבר שאתה מסנן אותה. הדיאטנית,
אני עושה לה גוסטינג עדיין. ואתמול כתבתי למזכירה שלה שאני צץ לי משהו. מנהרה. צץ לי משהו, באמת צץ לי משהו, היה לי טכנאי שחל רק בשעות שלה. הגיע היום והסכמתי, ואני מתישהו אחזור אליה, כי אני חייב, ואני חייב למצוא יעד.
לפני תאילנד.
אוקיי.
אופה.
אוקיי, בוא ננסה.
טוב, אתם רוצים לשמוע, הפעם אני הקדמתי, ואני אמרתי לכם על מה אנחנו הולכים לדבר, ואפילו אסף היו לו דעות.
רגע, הדעה שלי הייתה שדיברנו על משהו שבוע שעבר, לא צריך לדבר עליו עוד פעם.
בזה אני לא אוהב להעביר את הנושאים, פשוט זה הנושאים ותתמודדו.
אבל אנחנו מדברים כל שבוע על החטופים, בואו.
כן, אוקיי. עכשיו, הנושא הראשון, שלא תכנתי לפתוח בו, אבל לאור תקובת הליכוד, באמת, יוצא דופן, אני אפתח בו, זה כמובן ועדת מירון, והחלטותיה, ואיך זה מרפר... אגב, אני אגיד שיש לנו היום, כמו שיש מדי כמה שבועות, סקר של נמרוד ניר, שנעשה ועוקב אחר התהליכים והעמדות בקרב, בשיתוף האוניברסיטה העברית, וסקר מהשלושה במרס, אוקיי? אז... אז אנחנו נעשה פולו-אפ לכמה מהנתונים שישנם שם. בקיצור, ועדת מירון, זה הנושא הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו, וכל העניין הזה של אחריות אישית, לקיחת אחריות, והאופן שבו זה נוגע גם לעניינים קצת יותר אקטואליים, מהאסון שאירע ב-2021. ואז, לקראת הרמדאן, וכל ה... דיון שהיה סביב המגבלות, כן, לא, על התפילה בייחוד בהר הבית, הביקור של בני גנץ בארצות הברית, ובאמת, all hell broke loose, כן, כאילו, באמת, חזרנו לימי הבחירות ההן, של סבבי א', ב', ג', שבאמת זה ככה...
תמונות מביכות ברשתות.
כן, הכל, הכל, באמת הכל. כן, כן, כולל חזרו הקלטות ישראל בחר, all of a sudden, כן. נדבר קצת על הפריימריז באמריקה, אוקיי?
שאין.
מה זה שאין? היה סופר טיוזדי. אגב, הסופר טיוזדי באמת הכי חלש שהיה אי פעם, כן?
שאין.
למה אין? כי תמיד המפלגה שהיא באופוזיציה, שם מתקיימים פריימריז מרתקים, שם נאבקים. תמיד המפלגה שהיא בשלטון, אז ידעים שם...
ברור.
אבל כאן...
אין.
היה פריימריז כמו שהיה בערך בחירות לראשות עיריית באר שבע.
למה לא תל אביב?
שמו עמד, כי בתל אביב היה תחרות. לא. סף, אני מאוד מתנצלת.
למה? אני צריך עוד בפער הגדול ביותר שהיה ב-20 שנה.
רוביק דנילוביץ' שזכה
ב-90%. אתה יודע שאתה קצת...
מה?
קוראת את הענף שאתה יושב עליו, כשאתה מתגאה כל כך בפער שהיה עכשיו...
למה? הפוך. סליחה, אני בדיוק, יש סיבה שאני אומר את זה. הפער הפעם היה גדול ביותר
שהיה.
אבל היא הביאה
לפני חמש שנים... העיר נורא גדלה, זה לא נחשב. לפני חמש שנים... הפייט היה כזה שהפער היה קטן יותר. כנראה שאז היה...
איזה גבר אתה?
הייתה דילמה. אני הפסדתי בפחות.
כן,
כנראה
כן.
שאז הייתה דילמה גדולה יותר לבוחרים.
וכמובן שנסיים בפרשיית קובי פרץ.
פרשייה חשובה.
פרשייה חשובה, לפחות לגבי דידו של השר אמסלם.
חבר אלי.
שחשב שזה הנושא כרגע שצריך להסיק את שר הביטחון, והביע את עמדותיו אלה מעל דוכן הכנסת, כן? אז
בסגנונו העדין.
בסגנונו הרגיל, כן. טוב, אז אני חושב שבשלב הזה אפשר להתחיל.
יאללה.
כעת את פרק 174 במהדורת המוסף, מה שלומכם? אז אתמול, שזה גם היום, כי אתם סוד גלוי, שאנחנו מקליטים ברביעי, פורסמו המסקנות של הוועדה שחקרה את האסון במירון, ושניגע ישר, נפתח ישר בתגובת הליכוד, כי זה לדעתי הדבר באמת הכי
שיחותי.
פסיכוטי, את אומרת?
כן.
טוב, בואי נקריא, כן?
תקריא, כן.
אוקיי. הפסקה הראשונה מדברת על האסון במירון, וליבנו, ולקחנו אחריות, ונבחן וכולי. עם זאת, צלנו על כך שלראשונה בתולדות המדינה, הממשלה בראשות בנט ולפיד הקימה ועדת חקירה נגד קודמתה בימין הפוליטי, ושחבר מרכזי בוועדה הוא מקורבו של לפיד, שלמה ינאי, שקיבל הצעה ממנו למקום ברשימת יש עתיד לכנסת. זוהי התרסה פוליטית מובהקת לחלוטין. הניסיון הציני והמכוון של לפיד להפוך את אסון מירון לכלי ניגוח פוליטי לא יצלח.
זה כאילו יאיר נתניהו כותב את התגובות
האלה. למה כאילו?
כן, לא, זהו, הייתי כאן מאוד עדינה.
זה כאילו רק חסר כאן להגיד, אילנה דיין יש את שמאל קיצוני, כן? זאת אומרת, זה אותו זה, כן?
רק צריך תחשב הפרשי שעות. אני לא יודעת מספיק.
זה היה בנצור, זה היה בנצור.
זה היה ממש עכשיו, תחשבי, כל הבוקר היה
שקט. לא משנה, זה היה בנצור.
הוא לא מתאורה בשעות
כאן. אני שמע כמו אבא שלי עכשיו, שאומר, יש משפט כזה, it is not done. נכון? או קומילפו בפריז, בהפוך, איך צריך לנהוג. ואם יש דבר אחד מעל כל הדברים שמבחינתי עידן ממשלת נתניהו תיזכר בה, היא פריצת כל משהו, נורמת, איך מתנהגים, מה אומרים, לקיחת אחריות אישית, דוגמה אישית, אחריות שילוחית, כל דבר שחשבת שבשביל זה יש נבחרי ציבור, כאילו מוכיחים לך פעם אחרי פעם, שאם הם ימצמצו ויגידו, זה לא קרה, זה לא קרה. ובזה זה נגמר. ובאמת אין consequences. אתה יודע, אני זוכר, באחד הפרקים שדיברנו, שדיברנו על אלי כהן, והפשלה עם איזה מדינה אפריקאית, שהוא
לוב.
עם לוב, ששרת החוץ, הוא הדליף בשביל להדליף, והיא הגלו אותה וזה. כלום. כל פעם אתה יכול להיות דוגמה אחרת. לא קורה כלום לאנשים שעושים תקלות מבישות, איומות, נוראיות. פה, המון אנשים מתו, לא אבל בחפם. המסקנה היא שזה, הטלת האחריות היא תרגיל פוליטי שקשור לשלום, זה פשוט. רגע, הילדים שלנו שגדלים פה, הם מקבלים רול מודלס שמוכיחים שאפשר להשתין על העולם ולא לקחת אחריות,
וזה עצוב. קודם כל, הדבר הכי עצוב, שאני לא חושבת שהחברי כנסת והשרים הם כבר רול מודלס לאף אחד, זה הדבר הכי עצוב. היום אף אחד לא רוצה להיות חברי כנסת, אנשים מסתכלים על חברי כנסת בתור ביזיון, לא בתור איזושהי דמות לחיקוי. אבל אפשר להסתכל על הצד החיובי, ישר אחרי ההודעה הזאת באה התנצלות. הצד השלילי, זה שלא הייתה התנצלות של הליכוד, זה היה של ישי כהן, מחדרי חרדים שמתנצל
מכיכר השבת.
מכיכר השבת, סליחה.
כתב שלמה ינאי, סליחה, זה לא מגיע לך, מעולם לא פגשתי אותך, אבל צפיתי בך עשרות שעות בוועדה, ראיתי את המקצועיות שלך, זה לא מגיע לך. אנחנו יודעים כמה עשית הכל כדי לשמור על החיים שלנו באירועים הבאים.
זה ציוץ שגרם לי לחשוב שאולי, אתה יודע, כל פעם יש...
הוא חלק מגוש השמאל?
לא, יש לי נורא תקווה, אני בסוף אדם מאוד, אני כאילו תמימה וכל פעם נופלת בזה, שאולי סוף סוף דווקא חרדים, שזה יהיה המקום שהם התנתקו לחלוטין מביבי והליכוד, שגם על אירוע כזה, שהוא היה אמור להיות הכי עדין, זה לא, אני אהיה כאן כאילו גסה בכוונה, זה לא שמאלנים קיבוצניקים שמתו בשבעה באוקטובר, סבבה? זה חרדים, זה הבייס שלו, פלוס מינוס, ואם על זה כאן הוא לא מסוגל לקחת אחריות, לכבד את המעמד ולא לעשות מזה, זה תרגיל פוליטי?
עכשיו אני אגיד לך כזה דבר, עוד חודשיים, כן. שיעשו סקר על השאלה, איך אתה רואה את מסקנות ועדת החקירה שדנה באסון מירון, אז יהיו 30 פלוס מהציבור שיגידו ועדה פוליטית,
ברור,
זה לפחות.
לא, כן, לא, בכלל.
כי המפתח הוא מה יקרה רגע, עד שישאלו בישראל, את השאלה הזאת.
כי ברגע שאתה תחום, פותח את הדיון...
בישראל, בכל תחום, זה לא רק בפוליטיקה, זה בפלילים, זה בכל דבר, זה בהתנהגות לא נאותה. אם אתה הולך פול ריטארד, ואומר, אין לי מושג על מה אתם מדברים, לא היה, קם בבוקר, כאילו לא קרה כלום, אנשים...
כמו ג'ורג'.
ג'ורג' קוסטנזה, אבל יש אלף דוגמאות מהשנה האחרונה, של אנשים בתחומים של גנבות.
לקוסטנזה זה לא עבד.
גנבות ושחיתויות והטרדות, לא משנה מה. אם אתה קם חזרה ואומר, חברים, אני הכל בסדר, חצי מהציבור לפחות, בטח אם אתה, אפילו אם אתה לא הופך את זה לפוליטי, אומרים, אנחנו לא זוכרים, לא מבינים, והכל חוזר לעניין אנשים, ולמה? ולמה? בגלל ביבי, עכשיו, בגלל נבחרי הציבור, שמראים שלא צריך לקחת אחריות,
אפשר להגיד על הכל. מה צריך לקרות בשביל לנתק את, את הקשר הזה? בשביל שהמעגל הזה יישבר, מה לדעתך צריך לקרות?
אני חושב שצריכה להיות תקופה מאוד ארוכה של מנהיגות, שמשדרת ההפך, שמראה דוגמה אישית, שלוקחת אחריות.
אבל איך תהיה מנהיגות כזאת, אם, יש כל הזמן, אם כל הזמן אנשים ממשיכים לקנות את הבולשיט הזה? אני באמת שואלת, מה צריך לקרות כדי שיום אחד השם יבוא ויגידו, די.
קודם כל, זה לא רק, אחד, זה לא רק אצלנו, כן? גם ארצות הברית, שבהיבט הזה, עומדת לבחור אולי בטראמפ שוב כנשיא, אז בין רגע את האידיאולוגיות פוליטיקות סביב המזרח התיכון, אבל ההתנהלות, כן? ההקלטות, היחס לנשים, הדברים שיודעים שעשה, כל הדברים שהם מנורמלים, הם מנורמלים, זהו. מה אפשר לעשות? כלום, אתה צריך לנסות, לנסות כל הזמן לבחור אנשים.
ואם יהיה אירוע כזה ש45 שחורים בארצות הברית יהרגו, והתגובה, סליחה, והתגובה של טראמפ תהיה משהו כזה שתהפוך את זה באיזה זלזול לאירוע פוליטי,
זה יעבוד לו.
זה לא יעבוד
לו. זה יעבוד לו.
זה יעבוד לו.
זה יעבוד לו.
בטח שזה יעבוד לו. יעבוד לו שם יותר טוב מפה.
תקשיבו שנייה. אבל בואו רגע, כאילו, בואו, הביטוי המאוס הפיל שבחדר, כן? אז זה כאן, ניסיון לקעקע, למפרע ומראש, כן?
את הוועדה של השבעה
באוקטובר, זה העניין, זה הדיון.
אני חושבת שגם מה שמעניין פה זה שהתגובה הזאת היא לא הסוף, היא ההתחלה שתהיה עכשיו של קמפיין, שהמסרים בו יהודו משמעיים למרון ולשביעי לאוקטובר.
אבל הדבר המעודד הוא, אני באמת חושב, שבאמת אני חושב, שזה, ועוד נתברר, כן, זה הניסיון האחד יותר מדי. אתה רואה את זה בסקרים מדי ערב בכל האולפנים, יש כבר רוב גדול בציבור שאומר, סליחה, זה אני לא קונה כבר.
סורי, אסף, זה תלוי מתי יהיו בחירות.
רגע, א',
זה נכון. נכון, את צודקת, את צודקת ב-100% שזה ילך ויעבוד לטובתו ככל שזה יתקדם. אבל לפחות עכשיו,
אבל את צריכה להיות הימנית כאן, אז תנסה כאילו, תחשבי איך את יכולה כאן להתתפך.
אני, כשנגיע להר הבית, מבטיחה.
אופה, יופי, יש למה צפות, יש למה צפות. נכון, היא עם אלה שמתחשמלות מהר הבית, כן, כן.
פשוט סורי, לא לקחת אחריות על מלא אנשים מתים, זה פחות הקטע שלי.
כן, טוב, רק אני אגיד לכם שבסקר עלתה השאלה, מה עמדתך לגבי ועדת חקירה ממלכתית? 75% מהנשאלים אמרו שיש להקים בהקדם ועדת חקירה ממלכתית, בהקדם, שתחקור את המחדל שהוביל למתקפת החמאס בשביל העשירי.
כמה אנשים?
75%, 8% מתנגדים והיתר לא בטוחים.
מעניין על מה הם מתנגדים,
השמונה אחוז מתנגדים. יש 64 אנשים באופוזיט, בקואליציה שלא רוצים את זה, זה לא יקרה.
כמו שאתה אמרת לי שבוע שעבר, זה לא הזמן.
נכון, נכון.
כן.
טוב.
טוב, אוקיי, אז אני חושב שגלי מצטע את עצמה בפודקאסט, שתדע.
למה אתה ככה מלכלך?
היא כבר הגיעה, היא מגיעה מהר מדי למסקנה. היא מתערבת לי בתוך הדברים.
הוא מתקנה בי היום שבאתי לבושה יפה.
יש לה סיפורים משל עצמה.
נכון.
יש לה סיפורים פתאום.
היא הגיעה עם מקטורן של סיטאפים.
היא יש לה גגים פתאום.
רגע, את יודע משהו? חשבתי על זה שאתם, אם כבר העלית את זה, כשרואי כאן, אתם מאוד מרחמים עליי, אתה מסתלבטים עליך על הדיאטה,
כשרואי כאן, כשרואי כאן, כל המוד הוא אחר לגמרי, אנחנו באמת, אנחנו לא מבינים מתי זה יקרה, ובאיזה שלב הוא מתחריה,
זה רצינים, זה בדיחה,
אני הרבה יותר קפוץ כשרואי כאן,
לא, אז הבנתי שאנחנו כאילו, שאתם מאוד נזהרים בי.
אוקיי, וכעת, רגע, חבר'ה, אנחנו מפצירים במאזיננו,
אמרתי לבת שלי היום, שזה יום האישה, היא בת שנתיים. אז אמרתי לה, היום זה יום של הבנות. ועכשיו יש לה, זה מאוד מעניין אותה, למי יש בולבול, למי אין בולבול, זה כאילו שאלה שכל...
בת כמה היא? בת כמה
היא? היא בת שנתיים וחצי, וזו שאלה...
כן, כן, זה השלב נראה לי.
זו שאלה שמרתקת אותה, והיא גם כאילו, היא לא צריכה להבין עוד שיש הבדל בין בנים ובנות. היא אומרת לי, אז לאמא יש בולבול? אמרתי לה, לא, כאילו לא, אבל...
לאמא שלך לא.
לאמא שלך.
כל אמא מגדירה את עצמה.
אבל אמאות בגן, אנחנו לא נסליל את כולן.
תלוי לאיזה אמא. כן.
כן, לא, אז היום ניסיתי להסביר לה שזה יום שחוגגים לכל הבנות, ואז היא אמרה לי, ולאבא? אז הבנתי שדי, אין לי מי לדבר.
זה בסדר,
לא, נו, זה מתחיל עם הגמילה, בגמילה, מתחילים להבין הכל.
אסיה בת ארבע, היא לא, הדבר שהיא, מטריף אותי, היא קוראת, לא משנה כמה פעמים אני מתקן אותה, וכמה פעמים אני מסביר לה, היא קוראת לאתמול מחר. כל הזמן אומרת, אבא, מחר הלכנו מאוחר. תראה, אסיה, מחר עוד לא קרה. מה שהיה אז זה אתמול. וכאילו את הדבר הזה היא לא מבינה, היא לא מצליחה, היא לא מצליחה להכיל אותו.
זמנים זה קשה להם, אה?
אבל זה לא, זה הזמן הכי
קשה. אתם יודעים מה לא קשה? שעדיין לא הגעתי לשלב של הילדים, ואני יכולה ללכת לישון היום בשקט, זה כיף.
טוב, אז בואי נדבר איתך, שוב, אז אם לא על, תראו, שימו לב למעבר האלגנטי, אז אם לא על ילדים, על משהו אחר שמאוד קרוב לך ללבך, כן?
הגולן.
זה הר הבית,
הר הבית,
הר הבית.
שימו אות.
אז אופיר, נתחיל איתך. קודם כל, היה את הדיון, ועמדתו של בן גביר...
שלא היה בדיון.
שלא היה בדיון, כי, טוב, בסדר. כשהוא נמצא בדיונים, אז אנחנו קוראים מה קורה בדיון תוך כדי. ובדרך כלל גם אנחנו קוראים מה הוא האינטרפרטציה שלו, כי שבוע קודם הוא אמר שהתקבלה עמדתו, בעוד שלא התקבלה עמדתו.
קיצור,
מה את אומרת?
תראה, אני חושבת שאין מה להגביל כניסה של אזרחים ישראלים, אבל גם לא יהודים. אני חושבת שאם אנחנו מחליטים לא להגביל כניסה של אזרחים ישראלים, אז לא מגבילים כניסה של אזרחים ישראלים.
גם ברמדאן.
באופן כללי, אני חושבת שגם ברמדאן, דרך אגב, גם פורים קורה תוך כדי הרמדאן, אז יש פה גם חג יהודי שצריך לשים לב אליו.
אבל הוא חג שיש לו משמעות עם הר הבית?
לא, אבל הוא חג באופן כללי, שאנשים דתיים נוטים ללכת להתפלל, זה הגיוני גם שזה יקרה בהר הבית, זה לא שהמצב שונה, זה מצב חמור יותר בשלושת הרגלים.
כן, אבל אם אנחנו מדברים נגיד על סטטוס קוו, שהיא מילה שחביבה על הר הבית, אז הסטטוס קוו הוא שאזרחי ישראל בוודאי נכנסים ללא כל מגבלה ערבים, ואזרחים יהודים, זה יש מדיניות אחרת לאורך הרבה שנים.
אז זה משהו שאנחנו קצת החמרנו על עצמנו, אבל אני חייבת להגיד, אם כבר מדברים על מונחים, המונח הזה של אנחנו נקפיד על חופש הפולחן. לא, אתם תקפידו על חופש הפולחן למוסלמים בלבד. אין חופש פולחן בהר הבית, אין דבר כזה. אני נעצרתי, זה אפילו לא פולחן, זה סיפור ממש אידיוטי, נעצרתי 8 שעות בתחנת משטרה בירושלים, אז ששרתי התקווה, ההמנון של מדינת ישראל, בבירת ישראל, 8 שעות, חקירה, טביעות אצבעות, בהר הבית, טביעות, כאילו כזה, מגשות, כל האירוע.
אני חייב שאת רשאה, יכול להיות שהרגישו, יכול להיות. שנלכת ולשיר התקווה בהר הבית.
מי הרגיש?
השוטרים.
האנשים האמונים על שלום הציבור ועל ביטחוני, שעלולה אז, כתוצאה ממה שאת עושה, להתפס כפרובוקציה, שתוביל לאלימות.
אז שימליצו לחוקק חוק בנושא שלא קיים היום.
אבל לא הכל חייב להיות קיים בחוק. מדיניות אכיפה יכולה להיות מדיניות אכיפה.
חוץ מזה, באמת היית רוצה שיהיה חוק כזה?
לא. אבל בהינתן ואין חוק, אי אפשר לעצור אותי לשמונה שעות ולקחת לי את הטלפון.
טוב, אבל עם כל הכבוד רגע שנייה לחוויות האישיות שלך, הדיון כאן הוא האם המזרח התיכון התלקח מעבר למה שהוא כבר לקוח, כן?
אז אני חושבת ש...
לקוח? מה אחרי זה?
התלקח.
סביל, בסביל אבל, כן.
בוער.
לא משנה, כן, יפה.
תודה.
לא, אני חושבת, אני גם אגיד שאני חושבת שזה סליחה, אבל זו אמירה קצת גזענית, להגיד שאם לא ניתן להם להתפלל במסגד אל-אקצא, התגובה האפשרית היחידה שלהם היא איזה פרץ אלימות בלתי נשלט, סורי, לא קונה את זה.
גברתי הייתה איתנו בפרשת המגנומטרים למשל?
כן?
אוקיי,
שניהלנו אותה על הפרצוף.
אוקיי.
שמה?
שניהלנו אותה על הפרצוף, את פרשת המגנומטרי.
מה שקורה, גלי, על בסיס, נגיד, השנים הקודמות, זה שבסוף יש שם איזה הספסוף שמתבצר בתוך כיפת הסלע, שהיא כמובן לא מסגד אל-אקצא, אבל הם עכשיו קוראים לכל הרחבה אל-אקצא, כן? זה גם כן...
מתבצר בשניהם, אז תפלה.
אוקיי, מתבצר גם באל-אקצא וגם בכיפת הסלע. ואז, וזה תמיד, באמת שלא הבנתי את הרציונל כאן של השוטרים, שהם נכנסו עם כל העניין הזה של הנעליים הכבדות, על השטיחים של המסגד, וכמה שזה מטריף את המוסלמים והכל וזה. ואני חושב שזה היה בסוף הרמדאן של שנה שעברה, שממש לקראת הסוף, השוטרים הפסיקו להיכנס, אמרו אותם, תעשו את זה, כמובן שיש חשש שהם ישליחו לכותל, אבל זה לא קרה. מה את אומרת עכשיו? עכשיו המשטרה היא משטרה של בן גביר, כן?
כן, ואנחנו גם במציאות אחרת. וזה לא שאני מקלה ראש באמונות של יהודים.
אפשר גם לא להסכים, הכל טוב.
לא, אין פה עניין כזה, אני באמת חושבת שכרגע אנחנו... הרי שום דבר הוא תמיד לא עומד בפני עצמו. הוא נמצא בתוך קונטקסט. והקונטקסט עכשיו שאנחנו צריכים, אני אומרת אנחנו, וזה לא הוגן, זה את צריכה לעשות ויתור שהוא יותר גדול
מבדרך כלל. אבל כל שנה אני עושה ויתור.
אבל השנה הוויתור הזה אולי מוצדק יותר?
יכול להיות, אבל זה לא משנה את העובדה שכל שנה, כאילו המדיניות היא ככה כל הזמן. אז אם המדיניות הייתה אחרת, היא הייתה שוויונית, ופעם בה היו מבקשים ממני לעשות ויתור, אז כנראה שהייתי מסכימה לזה.
ואת חושבת שהשנה זה השנה הנכונה לעשות את, לעשות את המלחמה? אני באמת, לא. אני... לא, נכון?
ולכן אני לא נלחמת את זה, אבל זו עדיין דעתי, שצריך להיות שוויון בין אזרחי מדינת ישראל.
ואיך אתם מתייחסים לקטע הזה, אולי אסף אתה, שפשוט המשטרה מתיישרת באופן... שוב, כבר התרגלנו, כן, אבל זה... זאת אומרת, יש שר, יש לו אג'נדה כאילו שכל האזור כאן יעלה בלהבות, זה האג'נדה שלו, לכן הוא מחליט שאזרחים ישראלים נושאי תעודת זהות כחולה לא יוכלו לנוע בחופש תנועה במקומות שקדושים להם, והמשטרה מתיישרת.
אוקיי, אז התשובה שלי מורכבת. אני חושב שזה בסדר גמור שהמשטרה מתיישרת לתפיסת העולם של הדרג הנבחר.
תודה, סך, אנחנו מסכימים.
אני חושב שזה מחריד, מחריד, שאיתמר בן גביר הוא השר לביטחון פנים. מחריד, זה דבר נורא, אני לא מבין איך זה קרה, זה הדבר, אחד הכי גורים שקרו לנו כעם, אי פעם בחיים.
אסף, גם מה שאמרת עכשיו זה דבר די גרוע.
רגע, לא נכון, רמת ההפקרות היא בלתי נתפסת, אבל בסוף, גופי המדינה אמורים להיות מוכוונים על ידי מדיניות של הציבור. זו דמוקרטיה. אם כולם דמוקרטים גדולים,
בסוף זו דמוקרטיה. אבל ברגע שהם מבטרים על השיקול הדעת המקצועי שלהם, שנוגע לסוגיה...
הם יכולים להחליט.
רגע, אין סוגיה ביטחונית שנמצאת בתחום שיפוטה המובהק של המשטרה יותר אקוטית וגורלית, כמו הר הבית ברמדאן. אין.
כן.
וברגע שהם מספסרים בשיקול דעתם לטובת מינויים...
לא, אם הם מפספסרים...
זה מה שקורה, אתה מבין?
לא, 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 לא.
עכשיו, מה אני מפחד? אני מפחד שבסוף...
לא נכון, מה בדיוק...
אני בסוף מפחד שהממז בירושלים, או המפקד מרחב, יבואו ויעשו שם בלגנים בתוך הרחבה, כדי
לשאת
חן בעיני השר, והאזור יעלה בלהבות.
אם זה יקרה... זה יהיה יום ונורא.
רגע,
זה יהיה מוכן.
רגע.
אם זה יקרה, זה יהיה יום ונורא. ומי שיהיה אשם בזה, לא יהיה אותו מפקד מחוז.
זה יהיה גם אותו מפקד
מחוז. לא, זה יהיה מי שמינה את איתמר בן גביר להיות אחראי.
אני יודע איך תראה את תגובת הליכוד לוועדת החקירה
של תקום. אני אסביר לך למה גם, שנייה. כי היו לנו, במהלך חיינו הלא ארוכים, שרים לביטחון פנים, מכל המפלגות, ומכל הצדדים, והם כולם ידעו לנהוג בממלכתיות, לגבות דרג מקצועי, הבינו מה זה שלום הציבור, בין אם הם היו ימין ובין אם הם היו שמאל, וגם שהיו להם אג'נדות, אוקיי? ובסוף אתה לא יכול...
לא חיפשו לשרוף את המזרח
לא
התיכון.
אתה לא יכול, מבחינתי, הרבה פעמים, אני אומר בכנות, מפקד מרחב או מישהו כזה משטר, הוא שין ג' בהיבט הזה. עכשיו, אם לעומת זאת, מבטרים על שיקול הדעת המקצועי שלהם, ומתחילים להפוך אותו ולהגיד, להמציא, שמשהו שהוא לא בטוח, הם כותבים, לא, זה בטוח בעיניי, כי הם מחפשים לרצות, אז הם מתרשלים, הם לא מתרשלים.
כאילו, אני אחת לעשות משהו שלא בא לי לעשות, ולהגן על בן גביר.
רגע, אופה, כן, זה לא קורה כאן.
יש מצב שהוא לא מנסה להעביר את המזרח התיכון, יש מצב שהוא חושב שפשוט ניסינו כבר את השיטות האחרות, והוא בוער בכל מקרה.
לא, לא, לא.
זו המדיניות הנכונה.
יש מצב שהוא לא מנסה להעביר את המזרח התיכון, אבל הוא חושב שזה יעזור לו במנדטים. ולא אכפת לו אם המזרח התיכון יבער כבי פרודקט.
אני חושב שהוא חושב...
יכול להיות שהוא חושב שזו המדיניות הביטחונית הנכונה.
אני חושב שהוא חושב...
יכול להיות.
כן.
יכול להיות.
אני חושב שהוא חושב שזה הכל, שמזרח תיכון בוער, משרת את האנד גיים שהוא רוצה להגיע אליו אזורית גיאופוליטית, ושכל מה שקורה עד אז זה להתמזמז, ושחבל על הזמן, ושלהביא את הכל לקצה, כדי לחשוף את הפרצוף.
ויש הרבה מדינאים שעשו דברים שהם חושבים.
לא, זה מחריד, כי זה מבהיר את השטח.
יכול להיות שהוא טועה, אבל... כאילו, הדעות שלו,
אבל יכול להיות שהוא חושב שזאת המדיניות הנכונה. אבל יש לו גורמי מקצוע שמייעצים,
שבאים... נכון, תפקידם לייעץ.
נכון, הם באים לעץ, והוא כאילו זורק את הכל, הולך הפוך נגד כל מה שאומרים לו.
אנחנו בעולם ששבק ומלא לא מגיע לישיבות אצלו בגלל שהוא מגליף.
לא, זה נורא,
אבל
אנחנו בעולם
ש... עכשיו, זה לא נורא.
אתם אומרים, משטרה שתעשה, תסתכלו מה קורה בהפגנות בתל אביב, תסתכלו מה קורה באנשים שמוחים נגד נתניהו ונעצרים. ואגב, היום אני הייתי בבית, היום באתי מהבית, והחלטתי לעשות איזשהו תרגיל, ורציתי לראות איך בערוץ 14 מסקרים את כל העניין של מסקנות מירון. והיה לי מאוד מעניין לראות איך פתאום עכשיו מעלים את המשטרה על הגריל. עד עכשיו הרי בשבעה באוקטובר זה הצבא, וזה אמן, וזה זה זה זה, ויושב מוטי קסטל באולפן, ואומר, הבעיה שלנו זה חוסר המקצועיות, זה תרבות הסמוך בצבא, כמו במשטרה, בשבעה באוקטובר, כמו בזה. עכשיו אלה אותם שוטרים שמגינים על נתניהו.
כשהיא רוצה לדעת מה להגיד, הוא מתקשר למוטי קסטל.
אתה חושב?
זה ברמה כזאת.
לא, לא, לא. היום אני דווקא ראיתי כותרת בערוץ 14, שמאשים את נתניהו באסון מירון, אז
שנייה, אבל לגבי נתניהו, רגע. רגע, אני חייב להגיד את זה כאן. הוא הרי יודע שבן גביר יעשה עליו את הסיבוב הזה, כי הוא מתנהל בצורה שהיא...
כן, אבל איזה ברירה יש לו? הוא שבוי.
אז, אבל את אומרת, תראי...
הוא לא קיבל את עמדתו בסוף.
יפה, אז אתה אומר, אולי צריך לתת לו קרדיט, שום דבר לא מובן מאליו, פחות כאן הוא גילה את זה.
קודם כל, אוקיי, במיקרו עולם שבו כולנו מסכנים ושבויים של הדבר הנוראי הזה, במיקרו עולם הזה, זאת החלטה טובה לא לקבל את עמדתו. אבל צריך שהוא לא יהיה שם בכלל. ודרך אגב, אני גם ראיתי ציוץ של אחמד טיבי היום, שעורר בי קצת ביקורת, שהוא כאילו בא ואמר, זה לא מספיק, ברור לי מה ביבי אמר.
כן.
אני רוצה יותר. עכשיו, פה, עד שפעם אחת, ביבי בא וניסה למתן את ההזיה הזאת,
אתה יודע שיש מישהו שעובד ליד...
למען הרגעת, אתה צריך לרצות שיהיו...
אני אספר לך משהו שרציתי לספר אותו, ואני שמח שנזכר בו עכשיו. יש מישהו שעובד סמוך לבית שלי, מאום אל-פחם.
כן.
והוא רואה אותי השבוע, הוא אומר לי, תגיד, מה יהיה? ממש בדאגה. באמת לא ייתנו לנו להתפלל שם, אמרתי לו, אני חושב שזה יהיה בסדר, אבל אתה ראית, שאלתי אותו, תגיד, ומה קורה אצלכם? אמר לי, הכל מתוח, הכל כמו קפיץ.
תשמע, תחשוב מה עובר על אוכלוסיית ערבי ישראל, מהשביעי באוקטובר, תחשוב מה יכל להיות, אלף הזדמנויות, תיזכר במראות לפני 3 שנים, ותראה איפה אנחנו נמצאים היום. מאוד קל לשים שם גפרור, מאוד קל, יהיו בטוח קונים. זה שזה על קפיץ, זה ברור.
בן גביר מהיום השלישי כבר פינטז על שומר חומות 2,
כן? ולכן, מכל הצרות שכבר יש לנו, באמת, 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 זה פשוט אסון שהוא שם.
טוב.
זה האסון הכי גדול של הממשלה.
מי רוצה להתחיל בדיון על ביקורו של גנץ בארצות הברית? אמר גדעון סער, נגיד, ניסה ככה לפסוח על שני הסעיפים, כמו שאומרים. מצד אחד, הוא גנץ... פעל שלא קשורה, הוא שר, הוא צריך לבוא ולקבל את האישור של הממשלה.
גנץ טוען שזה היה באישור.
כנהוג, לא, אבל זה בכל מקרה לא הייתה החלטת הממשלה.
נראה לי שזה היה בעדכון.
זה היה בעדכון, זה לא היה באישור.
זה היה נשמע שזה כן באישור.
יש פרוטוקול מאוד ברור של נשיאות שרים, וזה לא נעשה לפיו.
ואני מאוד מתקשה להאמין שזה עדיין לא היה באישור, באמת.
ומצד שני, איך יכול להיות שבסוף הוא מורה ראש הממשלה לשגריר ישראל באמריקה לא להיות שם? אחרי זה שמענו שגם הוא מורה לשגרירות בלונדון לא לעבוד בתיאום האבטחה. קיצר.
אני יכול להתייחס לזה מכל כך הרבה כובעים שלי.
מאיזה שאתה בוחר?
גם כובע השגרירות, גם כובע גנץ, כובע הממשלה, כובע...
אני חשוב בתור כובע אבא של אסיה.
אני, הכובע הכי מעניין, הוא שאני צימסתי היום לחפצי, העוזרת של בני גנץ, שהייתה בעבר העוזרת של חבר הפאנל רם שפע, ומצולמת בתמונה בתוך החדר שם, כתבתי לה, מרם שפע לקמה להריס ב3 שנים, שאלו אותי כיצד.
כי היא בתמונה שם המצולמת שם בזה.
נפלא, אחלה, רמה מאוד גבוהה. בכל מקרה, פה, זאת לא ממשלת אחדות. זו לא ממשלה רגילה, ושום דבר בה לא מתפקד, ואף אחד לא שואל אף אחד כלום. זו קבוצה של אנשים שהסכימו לגשר על הפערים הכי גדולים אי פעם, כי יש מלחמה, והם רק בגלל זה שומרים על עצמם. ואני מכיר את בני גנץ, ואני אומר לך, אוקיי? המצב שלנו עם ארצות הברית, הוא בבית המלחמה, מאז השביעי באוקטובר, הכי גרוע שהיה. הוא דמות מאוד מקובלת שם, מאוד אהודה שם, מאוד ממלכתית, והיחיד שמוכנים לדבר איתו בגדול.
יותר
עכשיו,
מזה,
אתה
יותר
בתקופה מזה. שישראל קץ קורא לארדן לחזור חזרה לארץ.
מהאום, מהאום.
כדי להתייעץ איתו. כולם נראה,
הוא לא
נראים,
קורא כדי להתייעץ איתו,
אני יודע.
הוא קורא בשביל אנחנו, שבפריימריז יראו שהיה יותר חזק מארדן, והצליח להחזיר אותנו.
אנחנו נראים מאמריקה, מסתכלים עלינו לפה לפוליטיקה המקומית, זה נראה קוקורי קוטרה ללאללה, בתוך הקוקורי קוטרה ללאללה, בני גנץ עולה
כן, אבל
אפשר לדבר איתו. דרך אגב, הם רואים גם את הסקרים, הם מבינים איפה הרוחות של העם נמצאת.
אני איתך, אבל...
ואם הוא היה סומך...
תפקידי מחייב אותי שנייה. תפקידי כאן, כמו שפעם קודמת, וזה רץ יפה ברשתות, הקשיתי עליך בנוגע לתרומתך ל...
נורא, זה היה נורא.
כן, אוקיי.
פשוט נורא.
אני... באמת, נכון.
אני תפקידי כאן הוא להיות הבן אדם שמתיח את מה שזה לא יהיה.
תתחילו לצלם עכשיו.
באתי עם הסוודר שאני אוהב היום עוד פעם.
תודה. מסתכלים אנשים שתומכים בנתניהו, ואומרים, חבר'ה, מה זה? זה חתרנות. הוא הולך לאמריקאים, לבעלת הברית הקרובה ביותר שלנו, נפגש שם עם האנשים הכי חשובים.
ב-100%
אנחנו ראש ממשלה.
ב-100% אני חושב ככה, אני נתח את זה בדיוק, שמה-15 מנדטים שנשארו לליכוד בסקרים, קבוצת האנשים הזו, שעוד רואה בביבי נתניהו אדם ששם את טובת המדינה לפני טובתם וכדומה, הם חושבים שגנץ עושה לו משהו לא בסדר, אני מקבל את זה, אני מבין את זה, מרואה את ראותם, אבל יש סיבה שהקואליציה ברשותו במרכאות היא איזה 80 מנדטים עוד רגע, כי רוב העם אומר, רגע, שנייה, אנחנו צריכים רק שיתפלו בנו ובמלחמה, וכנראה שאם רוצים
לבני באמריקה... יכול להיות שיש עולם מורכב יותר. בני גנץ עושה משהו לא בסדר ביחסי הכוחות בממשלה שבה הוא שר. אבל יש סדר עדיפויות, ואנחנו באמצע מלחמה, והלא בסדר הזה מתגמד לעומת זה, שבלי שבני גנץ יהיה שם, ממשלת ארצות הברית אין לה אנשים לדבר איתם פה.
פאנל נוראי, אי אפשר, היא לא חזקת.
זה, היא אמרה את מה שאני התכוונתי.
היא הנציגת ימין? זה הנציגת ימין שלך?
אתה יודע, יהרגו אותך בטוויטר על זה.
אתה יודע מה יגידו לך בטוויטר?
יא, בהם רגילים... סליחה רגע, הנציג ימין של שבוע שעבר...
עם אבא שמאלן, חבר של גדעון
סער. הציע לתקוף את ברזיל וקטר.
מצד שני, הוא קורא לראש המחנה... מצד שני, הנציג ימין של שבוע שעבר קורא לראש המחנה, השמוק הסגול, כן? אז בואו, הכל כאן יחסי, כן? עכשיו, לגבי, גלי, את רוצה להתייחס?
לא, אני יכולה להתייחס, היא אמרה את דעתי.
אוקיי. גם צריך, עוד נקודה, כן? זה לא ממשלת אחדות גם במובן זה, שאלה נכנסו בחינם, כן?
זה לא ממשלת אחדות.
כאילו בדרך כלל 12...
אם הם היו יכולים, הם היו יוצאים. אם לא הייתה ממשלה, הם לא היו נכנסים.
זה ממשלת, באנו לעשות בייביסיטר, זה מה שזה.
כל המסרים בליכוד, השליחים של ביבי יורדים עליהם כל היום, ומבקרים אותם, ועושים להם תרגילים וקונצים. אף אחד לא חייב שם דין בחשבון לאף אחד, חוץ מבענייני המלחמה. ובמלחמה, האינטרס שלנו הוא אמריקה, ועדיף לנו שהוא יהיה שם, כי את האחרים לא מוכנים לקבל שם עכשיו.
והאמת שעדיף גם, לכן אני כן מאמינה לעניין ההסכמה, אתם אומרים עדכון, עדיף גם לנתניהו שיהיה שם, אבל גם עדיף לו כאן, בשביל הבייס שלו,
להגיד שזה לא בסדר.
להגיד שזה היום ונורא וזוועה וכולי, ולגזור את הקופון הכי גדול, ולהפעיל את המחרת רעל ברשתות.
הוא פותח, הוא פותח את החדשות, ורואה מצד אחד את גנץ עם קמלה האריס, ומצד שני סקר שנותן לגנץ 40 מנדטים ולא 15.
מי יכול להיות בשפעת קלה?
עכשיו אני רוצה להקריא לכם כמה שאלות שמופיעות בסקר. אחד, האם בתום המערכה לנתניהו להתפטר מתפקידו כראש הממשלה? 62% חושבים שכן, 18% שלא. עם זאת, בנובמבר 70% חשבו שכן. בדצמבר 72% חשבו שכן.
עוד תמות לא תקריטה...
אנחנו מנרמלים את זה שביבי לא התפטר, סבבה.
כל חודש 2% פחות.
לא, לא כל חודש, אבל בוא נאמר, בדצמבר 72% חשבו שהוא צריך להתפטר בסוף המלחמה, וכעת 62%. אז זה נתון אחד.
זה 3.5% בחודש.
אבל זה שחיקה בזה.
ייקח לו הרבה זמן להגיע.
ומה עם אנשים שחושבים שאנחנו צריכים בבחירות?
עכשיו, רגע, יפה. האם בתום המערכה יש להכריז על בחירות? אז כאן, בנובמבר, 62% אמרו כן, ו-63% אומרים במרס, כן, אוקיי? זאת אומרת, בעניין
יותר
הזה...
יותר אנשים אומרים, כן.
זה אותו דבר, אבל, אבל מה הקאץ'? כשאומרים בנובמבר בתום המערכה, אתה אומר, טוב, תום המערכה, כן, שיהיה בחירות. עכשיו, תום המערכה, אתה כבר, זה, כבר נשאלת השאלה מה זה תום המערכה. אתה יכול להגיד שתום המערכה כבר, כבר אנחנו בתום המערכה, כן? במובנים של היקף הכוחות שבשטח. ואז, בהקשר הזה, נשאלת השאלה, אז מתי יש לצאת לבחירות? אוקיי? אז באופן מיידי, ככה שיערכו בעוד 3 חודשים, 23%. בתוך חצי שנה, 18%. סוף שנת 24, תחילת 25, עוד 18%. בעוד כשלוש שנים, בתום כהונת הממשלה הנוכחית, 30%. זאת אומרת, רק 30% בעצם לא רוצים בחירות.
בואו, האנשים האלה יש להם נציגים בכנסת, שיביעו אמון בממשלה. אם הם יצליחו להפיל אותם, מצוין, לא יצליחו, שתהיה בחירות במועדן.
אין לאנשים האלה נציגים בכנסת.
למי?
כי לאנשים, כפי שזה משתקף פה, אין נציגים בכנסת. אנשים הלכו להצביע במציאות אחת, והמציאות השתנתה, וכרגע יש להם תחושה אחרת שמתבטאת בסקרים. אז אין את האנשים, עכשיו, יותר מזה,
יש גם לאזרחים ברכים להשפיע על הפעלת הממשלה.
האנשים בכנסת יודעים, חלקם הגדול, ששהם ילכו לבחירות, הם יקבלו בראש ולא יהיו בכנסת יותר.
נכון.
ולכן
הם שותקים על תגובה מבישה, כמו התגובה של הליכוד היום, וכתב על זה, צייץ על זה מיכאל האוזר טוב, מהארץ, שצייץ, והוא אמר, דיברתי עם, לדעתי, 4 חברי ליכוד, שאמרו שהם מתביישים בתגובה של הליכוד, אבל כמובן הם יושבים בשקט, ואלה החיים שלנו, זה נורא.
זה לא רק בליכוד. בואו, כאילו, היו מפלגות אחרות שלא נציין את שמן שהעיפו מהכנסת נשים שהצביעו נגד נגד המשמעת המפלגתית.
עדי קול.
כן.
כן.
אמרתי, לא נגיד את שמן.
למה לא להגיד אם אפשר להגיד?
טוב. לא, הליכוד לא המציאו את התופעה.
עוד שאלה, מבין הבאים בלבד את מי תעדיף בראשות הממשלה, גנץ או נתניהו? 61% גנץ, 39% נתניהו.
אוטש.
כן. תראו, מה אני למד מזה? שוב, לפי הסקרים האלה, אגב, אתם יודעים שלפני שבוע, זה גם כן היה מעניין, לפני שבוע כשהקלטנו כאן את הפרק, אז נתניהו כינס מסיבת עיתונאים, ואמר פעם ראשונה שהוא יצא בכל הכוח נגד בחירות, ואמר זה ניצחון לחיזבאללה ולחמאס. אז כנראה שמה שאני מבין מהנתונים האלה, זה מה שנתניהו מבין, שהזמן עובר, והסקרים נערמים, אבל הנתונים לא ממש משתנים.
תגידו, אתם, אולי זאת אני, אבל נכון שקצת הוא ירד קצת מעניין הניצחון המוחלט?
כן.
כן. כאילו, זה לא עובד לו.
כן, זה כמו שהוא הרים מזה, היו כמה רפליקות כאלה
שהוא... היה את ניצחון לחמאס.
היה פתחסטן, לא נהפוך את חמאסטן לפתחסטן.
היה אייסס, חמאסס,
היה אוסלו, היה תקופה
של... חמאסס, אייסס, זה היה דווקא הסברה עולמית של אלן ראברס, חברה שלנו.
היה את כל הסיפור של אוסלו, הכל בגלל אוסלו. ורבין, נכון? זה גם היה שם איזה משהו. אסף, מה נעלמת לנו? מה קורה איתך? אתה, מה?
הוא חושב על הטילונים של מה...
על הדיאטני.
לא, אני בנפילת סוכר. לא, נרדמתי לרגע.
תכניסו בפלה.
כן, כן.
לחלק את התה, מיד תגיע לכאן עם בפלה לאסף.
יש כאן ערכת מזרה ראשונה. על מה דיברתם? בפלה וטילון.
כזה מזריקים עם שוקולד, כמו שהיה פעם.
דיברנו, עזוב, אל תטריד את
חושך. שמחו בקניינים. יואו, של מקס ברנר.
כן, כן, המזריקים האלה.
לא הייתי מתכוונת.
לא, זהו, קיבלת מזרק לרוגל הניצחון של חולדאי.
קיבלת?
לא.
לא, היית פה שסיפרתי על הקופסת מקס ברנר שעבדתי על מאיה שוב.
אבל זה היה במזרק, אני מקשיבה לך.
לא היה מזרק.
מה אם אתה מצאת את התמונה שאתה אוכל עוגה ועליה בורקס?
לא, כי היא צילמה אותה מלצרית באחים, ואני צריך ללכת לשם לבקש ממנה.
דחוף.
דחוף, בעול, עכשיו.
עכשיו, מכיוון שאנחנו מתברכים כאן בנוכחותם של שני אנשים שהתגוררו בדירת הקונסול, נכון?
לא אותה דירה.
זה לא אותה דירה. זה בכלל. זה לא אותה דירה. כן, את גרת עם ההורים שלך אז?
אמא שלי נשארה בארץ, קרייריסטית, עם כבר יום האישה.
אוניברסיטת אריאל, נכון?
נכון, כן, נשארה פה בארץ. כן. אני גרתי שם, אבא שלי לתקופה עד שהוא חזר לארץ.
אני הייתי עושה אותו דבר דרך אגב.
צריך לציין כן. שכשאופיר גרה עם אבא שלה, דירת הקונסול הייתה ברחוב 84 ויורק.
שזה והראשונה.
והראשונה, שזה הנס ציונה של מנהטן.
וואו, לא, זה כל כך הגבעתיים, זקנים יהודים, איזה נס ציונה.
סבבה, גבעתיים.
בסדר, אין בעיה, קיבלת.
אבל אני בן אדם של גבעתיים, אתה לא מכיר אותי.
גרה בחיפה עכשיו. נכון, אני בן אדם כזה של גבעתיים.
בתקופתי, הדירה ירדה דרומה.
לשלמה של מנהטן?
לסוהו.
לסוהו. לסוהו של
סוהו.
שיכל להכיל... את המגניבות שלי.
נכון.
שלא רציתי...
וגם לא זה היה קשה.
לא רציתי להיות הכי מגניב בפריסה. רציתי להיות סתם בן אדם רגיל בסוף. שתקלו ויגידו, אה, הנה בן אדם רגיל.
אסף, בתור, אתה יודע שכהונת קונסול בדימוס, הופך אותך למומחה לאמריקה לכל ימי חייך.
פוראבר.
פוראבר.
אז כן. תמצא את עצמך אלון פינקס עוד 30 שנה.
וגם ביתו של קונסול זה גם...
זה ביתו של קונסול פוראבר. את ואסיה, דרך אגב.
איזה כיף לנו. נו, אז תביא אותה, פעם הבאה נעשה בונדים.
תפתחי אינסטוש.
אני אביא ילדה בת 15
שנה. זה יהיה מצחיק.
טוב, בוא, כל הדיון הוא טריגר כדי לדבר על אמריקה.
אין אמריקה.
אין אמריקה? זהו, הוא עידן פוצץ?
לא, לא, לא. חכה,
תן לנובמבר.
הנושא שרצית לדבר עליו הוא הפריימריז.
לא, זה כי היה עצמה, אין.
אז טראמפ וביידן, וטראמפ באמת מוביל...
רגע, יש לי שאלה דווקא. ממש בדרך לכאן שמעתי שביידן קורא לכל מי שתמך בניקי הילי, ואמר, בואו אליי, אין לכם מה להצביע לטראמפ, הוא אומר, לא רוצה את הקולות שלכם. והשאלה שלי, בתור מי שמבינה פחות מכם, האם דבר כזה בכלל אפשרי?
בטח.
שזה יהיה דווקא הגיים צ'יינג'ר לצד השני.
יש שני מקומות שבהם ניקי הילי ניצחה. אני לא יודעת אם זה יהיה גיים צ'יינג'ר, זה אני מושג, קטונתי, אבל יש שני מקומות שניקי הילי ניצחה בהם, זה ורמונט וזה DC, שזה שני מקומות שהם יותר ליברליים משאר המדינות. ולכן זה גם מראה שהמצביעים של ניקי הילי, שאוהבים אותה רפובליקנים, הם רפובליקנים יותר מתונים.
סליחה רגע שנייה. ורמונט תהיה של ביידן.
לא, ברור.
בגלל השיטה של האלקטורים.
אז זה חסר משמעות.
זה לא מאוד משמעותי שכמה אנשים שמוכזבים שהילי עלה, פתאום יצביעו, וגם רובם גם, זה כמו הפועל ומכבי. אתה יכול לסנות הרכב של הפועל.
אז נגיד אחד הדיונים הכי...
אבל זה רטורי, כדי להראות, אנחנו בצד השפוי, טראמפ לא.
אז אחת הנקודות הארכימדיות, זה הסיפור של המוסלמים במישיגן. והצבעת המחאה שלהם. ובמינסוטה
גם היום.
אבל אני יודע בעיקר על מישיגן.
לא, אז זה אתמול בסופר טיוזדי המינסוטה, 19% uncommitted, שזה יותר ממה שהיה במישיגן, זה מטורף. זה מתחיל להיות ממש טרנד.
מינסוטה, אבל הוא ניצח את מינסוטה?
יואו, מזל טוב, גל גדות ילדה.
חברת הפוד.
אוקיי, אוקיי, היא יכולה, היא יכולה לרטווט?
ילדה רביעית.
מהאינסטוש? עם הצהרה מחייבת.
אתה יודע שאין רטווט באינסטוש.
כן, כל אחד והרשת החברתית שהוא תקוע עליה.
אתם יודעים שכשהייתי בהיריון, פעם דיברתי,
אבל בואו נדבר על אמריקה,
נו. רגע, בקשר לעבודה התקשרתי לה, וספרתי, ואני בהיריון, ואז הוא אמר לי, היי, גם שתי חברות של מאיה, וזה בדיוק היה סביב הנושא של, סביב האירוע של קורין גדעון. אז הוא אמר לי, את יודעת מה זה אומר? אז אמרתי לו, לא, מה? הוא אומר לי, שמישהי מכן תקבל את החדר בלי החלון, וזאת בטח תהיה את.
והוא צדק?
לא, קיבלתי חדר עם חלון.
מי רוצה לדבר על אמריקה, לתת בכל אופן איזה משפט שיחכים אותנו כאן?
אני חושב שאמריקה נתפסה לרגע מאוד מוזר בזמן. למה מאוד מוזר בזמן? כי זה הולך להיות ביידן מול טראמפ, למה זה מוזר?
Time war.
לא, אתה סומך על חוכמת ההמונים, נכון? כל מועמד, שהדמוקרטים היו שמים מהבחירים מול טראמפ, לפי כל הסקרים היה מנצח את טראמפ, כל מועמד שאיננו ביידן. והפוך, כל מועמד שאיננו טראמפ, היה לנדסלייד מול ביידן מהרפובליקנים.
זה כמו שהיה טראמפ נגד הילרי.
ועדיין, שני האנשים האלה, שהם קריפטונייט במובן הזה, הצליחו להפוך להיות המועמדים, ובתוך זה, בפרק זמן שהוא לא קצר בפוליטיקה האמריקאית, כאילו טראמפ נורא מוביל, אבל אני אומר לכם שאנחנו נקיים את השיחה הזו בעוד 5 חודשים.
זה יהיה מותח.
איתי, הרבה דברים יכולים להשתנות. הרבה מאוד דברים יכולים להשתנות. מכל מיני בחינות.
כן, אבל
מאוד מעניין גם לראות,
תקשיב, אני אתן לך משהו. גם הבחינה שלנו, אגב.
ב-2000 ו...
של מה שקורה כאן.
הרבה מה שקורה כאן. הוא בחר את, הוא הודיע כבר על ויבק.
מה, כמועמד לסגן?
כן.
לא.
לא. מי זה ויבק, תזכיר?
איש עסקים, הצעיר.
כי אם הוא...
רמסוואמי.
כן, אוקיי, כן.
הרמסוואמי.
לא, זהו, שרציתי להגיד משהו שהוא לא PC, אבל אוקיי.
נוי, נעצלתי אותך, בבקשה.
מאוד מרשים.
שהוא נורא צעיר גם.
ומאוד מרשים.
הוא כאילו איזה 10 שנים מתחתיי, לא יודע, בן כמה הוא? פחות מ-40, לא?
לא יודע, מהגיל שלו, אבל הוא מאוד מרשים.
כן, אוקיי. אוקיי, אז אני אגיד לכם נתונים סטטיסטיים. אחד, לדעתי, שזה פעם ראשונה שיהיה אותו מרוץ פעמיים ברציפות באמריקה, כי כל הקטע הזה שמועמד ש... כן, מה את מסתכלת עליי
לא,
ככה?
אני לא, אני באמת לא יודעת.
כן. שמועמד שמפסיד לא רק שוב.
כן, לא, אז ניקסון רץ ב-60 ואז ב-68, כן? אבל זה אחד. ושתיים, תשמע, זה כאילו... טראמפ לא מסתיר את העובדה שהוא רוצה לשנות את אופייה הדמוקרטי של אמריקה, כן? זה ממש כמו שהיו הבחירות כאן.
ביום אבל. יש לו ממש תוכנית ל-24 שעות הראשונות שלו בתפקיד, שכאילו הוא הולך לשנות את ארצות הברית בלי היכר.
וטוב, אוקיי. השיחה לא
מתאומרת. ואני לא חושב שבגלל זה הולך... תראה, אני לא חושב שהקואליציה הזו שקמה פה וקידמה את הרפורמה המשפטית, זכתה בזכות הרפורמה המשפטית. אני תמיד טענתי שחולי הרפורמה, מעריצי הרפורמה, זו קבוצה קטנה, בוטיק, ושלא בגללה הצביעו לרוב האנשים האלה, וברית הגושים, הגוש, תיאוריית הגוש וכל זה, הוא הרבה יותר חזק. גם באמריקה הפופולריות של טראמפ לא קשורה, בעיניי, לתוכנית שלו לשינוי
מדינה. אבל נתניהו הסתיר עדיין את התוכניות שלו כשהוא הלך לבחירות, וטראמפ לא מסתיר את זה, הוא שם את זה על השולחן.
הסיפור של טראמפ וביידן זה, אתה מכיר ילדים שאמא שלהם אומרת להם לא לעשות משהו, אז הם חייבים דווקא? אותו דבר, אומרים לאמריקאים, אל תיקחו עוד פעם ביידן מול טראמפ, זה מתכון לאסון. אז הדמוקרטים בכוונה ידבקו מאחורי ביידן, היה
זה.
לא נעים, והרפובליקנים ידבקו מאחורי טראמפ, לא משנה מה, כי אומרים להם שהוא מיזוגן ו...
כי אומרים להם רק לא טראמפ.
כן, בדיוק.
טוב, בואו נדבר על פרשיית קובי פרץ.
רגע, יש לה, מישהו רוצה להתייחס לפרידה הנוראית?
כן,
של אליקו ולירז.
אני ממש מבקשת לרדת מהבחורה המסכנה הזאת.
אני רוצה להגיד לכם מילה על קהל המאזינים שלנו.
הוא לא יודע מי.
קהל המאזינים שלנו, זה באמת, תחשבו על דברים טובים, כן?
טוב, בוא נעשה מורה נבוכים. מדובר בילדונת חמודה, שהתחתנה עם אליקו, ונתנה לו לשדר את ה...
הייתה אמורה להתחתן פה.
אחד משדרי הרדיו המושמעים בארץ, כן?
כן, כן.
המושמעים בארץ.
כן, ואז היא נתנה לו להפוך לוויראלי את הלידה שלה.
ומישהו שאל אותי מי, גלי, מי אלה? כאילו, כמה אנשים? אז בכל מקרה, אני יכולה...
אני צפיתי בלידה.
חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. שנייה, שנייה רגע. הדיון על אליקו הסתיים.
אבל לא אמרנו.
עכשיו, יפה, זה הרעיון.
אבל אני רוצה להגיד שהמערכתי
חושבת שאתם
סיפקה כמה רגעים.
מקנה ליום האישה, תן לו משפט על אליקו.
לא, המשפט הוא על לירז, שאני מבקשת מכולם לרדת.
לעזוב את לירז.
די, אחרי לידה, היא בת 19, מסכנה, אני מרחמת עליה נורא, באמת.
אוקיי, חבר'ה.
ועליו?
מה שרחם עליו?
אני הסתכלתי עליו השבוע, מכין תעדיג.
איך היה?
הוא לא אמור להיות, הוא לא כהן את מתכונים, זה היה מוזר.
זה היה תעדיק טוב בעיניך?
אתה ממש כאילו, יש לך שעות אליקו?
אני לא כזה, רגע, אני אגיד משהו ששמע לך מטורף, בעיניי תעדיק זה אוברייטד.
מאזינים,
זה שכבר, כל בן אדם יכול לקבל רבע פרוסת תפוח אדם, כל שם סתם אורז.
אני ממש מסכימה, אתה צודק, זו תובנה יפה מאוד.
פנייה למאזינים.
קובי פרץ הוא לא העניין, דודי אמסלם הוא העניין.
שנייה, רגע, מאזינים, אם הנושא של דודי, של אלי כהן,
אליקו,
ולירז.
אתה יודע שיש לי תמונה של אליקו כהן במשרד.
אני אומר, נדה חקיין מעולה.
אתה יודע שיש לי תמונה של אליקו כהן בתור שר החוץ בחסלון, במוסגר?
100%, 100%. הוא כרגע...
לקחתי את זה במשרד וכואב לי, ותליתי את זה בסלון.
הוא הרגולטור שלי, אני מבקש.
הוא ה...
תשמע, אני גלה לך פה דברים.
He's my guy.
שכאילו, וואו.
טוב.
איך קוראים לשני שאתה אוהב?
ADHD חריף היום.
השני שהוא לא אלי כהן?
יש שניים שאתה אוהב, אנחנו מדברים
עליהם. עידן רול.
עידן רול, אוקיי. גם יש לך
תמונה שלו. א', את עידן רול באמת אני אוהב, זה ההבדל.
טוב.
עידן רול באמת אני אוהב.
את אלי כהן אוהב בקטע ציני.
אוקיי. לגבי אליקו, מאזינים, אם הנושא מעניין אתכם, תעדכנו אותי, כי זה ייתן לי מחשבות ממש חדשות לגמרי, עליך אני תופס את הפודקאסט הזה, ואת הקהל שלו. אוקיי? אז זה רק לסגור את העניין הזה. ועכשיו
אתה בעצם הכי מתנסה בפודקאסט, אתה מבין? אוקיי, אני ראיתי את אליקו מכין תעדיג, אתה לא.
שהזמר קובי פרץ נסע, כהרגלו בקודש, נסע לשמח חיילים. דרך אגב, אני עוקב אחריו במהלך כל המלחמה. הוא רכש תפילין, ציציות, מזון, עסק בזה כמעט כל המלחמה בהתנדבות. הופיע לו, נסע לו, הופיע באחד מבסיסי צה"ל. דרך אגב, הוא לא בא לבסיס, דפק בדלת, אמר שלום באתי. הוא תיאם את זה עם מי שצריך, יכול להיות לא עם בדיוק הבן אדם הנכון.
אם אתה בא.
יכול להיות, יכול להיות.
כל מה שהוא רצה זה שמח.
עם בן דוד שלו שמשרת שם בחימוש.
מאן דהוא בצה"ל החליט.
רגע, יש מאן דהוא, רגע.
להוריד את השלטר ולהעיף אותו מהבסיס. כשהחיילים עוד שם, בושה וכלימה, אני לא הייתי רואה דבר, אני לא מעלה על דעתי שהייתם עושים את זה לשלומו ארצי, ובוודאי לא לאביב גפן, אבל זה בושה. יש יהודי שבא לשמח את החיילים. זו התרומה שלו היום. אני מניח שאם הוא היה בגיל צעיר יותר, גם היה נכנס לעזה. זה מה שאתם עושים לו?
חייבת לבדוק מה קובי פרץ עשה.
אני בדיוק את זה.
אני על זה כבר, רגע.
אני יודע, זה קטע מאוד ארוך.
לא, אבל יש קטע שאני מחכה בכוונה, רגע, שנייה, יש...
לדעתי איבדנו הרבה מזמן.
הוא דורש שגלנט יתכנס לאירוע.
אני מבקש גם משר הביטחון לבדוק את הסוגיה הזאת, בגלל שאני חושב...
כן, אוקיי. קיצר, שר הביטחון, תעזוב הכל עכשיו, ותבדוק מה הסיפור של קובי פרץ.
לא, שנייה, אבל אם יש במאזינים פה אנשים שחזקים בוויקיפדיה, לא כתוב בוויקיפדיה מה קובי פרץ עשה בצבא.
יש, אני יודעת, מכירה אחד.
אוקיי.
אני רוצה להגיד על זה משהו.
כן.
אחד,
תשמע, זה היה קטע לא נעים איך ששם דיברו אליו, אמרו לו,
כן, נכון, אבל זה גם לא נעים שהוא אמר להם חתיכת אידיוט לזה, הכל לא נעים.
כן.
אבל המשפט שהוא אמר, הוא תהיה ממישהו, אולי לא יומי, זה כמו המשפט של איתן בן אליהו באחת. איך, מה היה המשפט הזה?
אני לא זוכר.
שהוא אומר,
כן, כן.
לא אמרתי. אולי אמרתי, כאילו, כזה.
על ה... כן.
אני אומר לך שלא אמרתי. את יודעת מה? אולי אמרתי. זה כזה, הוא תהיה ממי שצריך. אולי לא עם מי שצריך, אבל הוא תהיה ממי שצריך. האמת היא, לא, שלא היינו אומרים אותו דבר אם זה היה שלמה ארצי. האמת היא, עצובה, שאם זה היה שלמה ארצי, דודי אמסלם לא אכפת לו. זה ההבדל היחיד. דודי אמסלם
עוסק... לא,
אם זה היה שלמה ארצי,
הוא לא אמר שיסרף לכם הכפר.
הוא עוסק בשיסוי, הוא עוסק בקטע הדתי. זה כל מה שיש לו למ� לא עשה שום דבר אף פעם למדינת ישראל, חוץ מלהסביר לכולם שיש פה, ש, 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 שהוא מקופח ויש פה גזענות. העיפו, העיפו, לפני חודש חוץ להם, תביאו פנחסוב מבסיס.
שהוא לא זה, באמת פנחסוב, אבל, הוא איזה שם אשכנזי.
לנדבר, כן. אבל לא משנה, זה לא הקהל של דודי אמסלם, ולכן הוא לא נשא את הנאום הזה, ולכן הוא לא התלהם, ולא אכפת לו. כי הוא מחפש את הנקודות לרקוד על השד הדתי, ולצערי, והוא גם נורא יחסית, הוא מצליח בזה, במובן הזה הוא איש רעיל מאוד, שעושה נזק גדול מאוד לחברה הישראלית.
סתם דעה לא פופולרית שקשורה על משהו שאמרת עכשיו. אתה יודע, שלמה ארצי, אולי אני טועה כאן, אבל אני ממש מפחד להגיד, להוציא כאן לשון הרע, אבל באופן כללי, זה שקובי פרץ הלך בהתנדבות לשמח חיילים, נותן לו הרבה מאוד נקודות אצלי. זה שדודי אמסלם... משתמש בזה
אני לא דיברתי על קובי פרץ, אבל
לא,
אני דיברתי...
לא, כי אמרת, שלמה ארצי לא היה עושה את זה, שלמה ארצי...
לא, זה לא מה שאמרתי, את לא מבינה מה אמרתי. סליחה.
תסגביר לה.
תהי לי להסגביר לך. אמרתי שאם זה שלמה ארצי זה היה קורה לו, אז דודי אמסלם לא היה נושא על זה נאום, זה מה שאמרתי. הפוך!
אבל לא היה קורה לו.
למה אתה חושב שזה לכל? זה קרה לו שאתה הביאו פנחסוב.
וזה לא שעביר פנחסוב, כן. שלא אמרתי לו, בחייך. בוא רגע נהיה...
למה? למה? תסבירי למה.
כי שמעת פעם שהוא הלך ככה כאילו לשמח...
כן, רגע, מה?
רגע, רגע.
זה הטיעון שלך?
א', זה הדבר היחיד ששלום ארצי עושה מאז המלחמה.
תגידי, זה הטיעון שלך?
רגע, אחד, הוא מופיע בבתי חולים,
אחות של מאיה הקימה להקה, Love Brigade, עם מלא מלא זמרות. ושחקניות והכל, הן מגיעות כל ערב ומופיעות.
ואני אוהבת את שלומר.
רגע, אבל צריך פה איזה קטע של חוסר מודעות קיצוני. קובי פרץ בתגובה לכל האירוע הזה אמר, בסדר, כולו שרתי שיסרף לכם הכפר, מה הבעיה עם זה? לא ידעתי שזה לא בסדר. אחרי שציטטו אותו, בהג, בדיוק על המשפט הזה.
כן, והאמת היא שלא חשבת...
שוב נציגת הימין של הפודקאסט.
כן, זהו, באמת.
לא משנה, תזכו באלקציה, באלקציה הייתה מאוד ימנית.
אני מבטיחה לכם שאחרי המלחמה
לא, אבל היא צודקת, כן, אי אפשר...
המלחמה גם הולכת להתפקח שמאלה?
לא, תמיד חשבתי ככה, אני
פשוט... למה הצבעת בבחירות האחרונה? אני לא יודע למה. כי כאילו, תקווה חדשה לא רצו לבד.
נכון, אז בבחירות של תקווה חדשה רצו, הצבעתי להם, בבחירות...
כי אבא שלך היה ברשימה.
כן, בסדר.
לא רק בגלל זה, אני...
רק בגלל זה, אבל זה תקומה אש. אחרת זה היה התקומה...
אני יודע למה הצבעת.
תקומה.
הילד שקד. אוי, איזה מבט.
אני לא מבט, הם משקרים לי.
תקומה, תקומה. יש תקומה עדיין?
מה זה תקומה?
האיחוד...
נו, זה הציונות הדתית.
משהו שהוא מימין לאיחוד הלאומי, איך זה נקרא?
אוקיי, לא, הם דוסים מדי.
אבל איך זה נקרא? נו,
אז מה הצבעת?
הדבר שמימין לאיחוד הלאומי, איך זה נקרא?
לא, הצבעתי לליברמן.
אה.
כי, רגע, אבל זה כאילו זה...
גוש השמאל,
זה אירוע, כי אני אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? עניינים מדיניים, אף אחד לא חושב על זה עכשיו. כל מה שמשנה זה כלכלה ועניינים חברתיים, אז אני אסביר לליברמן שהשר אוצר מצוין, ואז כולנו ראינו איך זה נגמר.
כן. טוב, היינו קצרים היום, אני חושב.
כן, כי לא רצית לדבר על אליקו.
גלי הצביע למפלגת חוק הטבע.
מה זה מפלגת חוק הטבע?
אתם לא זוכרים שהיו ילדים?
בחירות 92, אני יכול
לשחרר. מפלגת חוק הטבע.
אני מצביע ים,
כולנו מצביעים ים.
אני זוכר שהיה רב לבינגר.
מפלגת חוק הטבע.
נכון, יוד זין.
יוד זין, כן, זה מאוד אהבתי בתשדירים.
כן, טוב. בואו נדבר על עוד קצת דברים, לא יודע, אני מרגיש שאנחנו...
לא, אני אגיד לכם, כי אסף גרם לך לא לדבר על החתונה.
כמה זמן אנחנו רצים?
שעה, מה אתה רוצה? ארוך בטירוף. את ההתחלה שלי על ה... אנחנו נוכלים לאבד חצי מהמאזינים
על החלב.
בנאום שלי על הפרסמון.
על הפרסמון, כן.
זה באמת נושא שנוי במחלוקת.
אפשר לערוך אותו החוצה.
נראה
לי שזה הנושא הכי שנוי במחלוקת בכל הפודקאסט הזה.
אופיר, את מתגעגעת לניו יורק?
לפעמים, כן.
למה את הכי מתגעגעת שם?
באוכל,
באוכל, באוכל.
אה, וואו, ממאז טו, מכיר?
מה?
ממאז טו, הפיצה?
לא.
וואו, פיצה מעולה.
לא, בגבעתיים אולי. מה אני חושב על זה ששייק שק בישראל? אני חושב ששייק שק בישראל זה מבחן מאוד מעניין, כי כמעט שום דבר אמריקאי לא עובד בארץ. כל מה שהיה נסגר, סינבון, דנקן דונאטס, סטארבקס, למען השם.
יש איזה סטארבקס אחד?
אין אפילו אחד. יש ברמלה, הייתי פעם, יש סטארז אנד בקס.
נכון, הייתי שם.
סטארז אנד בקס. אבל השייק שק, א', הוא נראה מעולה. ב', זה מוצר שבאופן חריג יחסית לישראל, הוא לא הגיע לארץ 90 שנה אחרי שהוא הושק, אלא ממש כמה שנים אחרי שהוא הושק, אז הוא אפילו לגיטימי בתוך אמריקה.
הצמחוני שלהם מדהים.
יש להם, אני חושב שהם עשו בשכל, שהם עשו גם את הגרסה המקורית יחסית, וגם אופציות כשרות, לחמנייה בלי, כאילו למי שרוצה לחוות את החוויה, אבל...
אני בודקת את סטארבקס, לא ידעתי שהם שיתפו פעולה עם דלק.
מה?
באמת?
מחרימה אותם? תגיד, אני לא יודע שקראתי היום שסטארבקס פיתרו 2,200 עובדים.
על מה?
כתוצאה מהחרם הפרו-פלסטיני.
טירוף.
כן.
שנייה, אפשר לדבר על זה שזה לא פרו-פלסטיני וזה אנטי-ישראלי? כאילו, אפשר שנייה שנדבר על המינוח הזה?
כן, בואי תעשי את זה שאת ימנית הפודקאסט.
לא, על זה שקונסנזוס מהשמיני באוקטובר.
סליחה, את לא עוקבת אחרי באינסטגרם?
כן.
את לא רואה את ההסברה? את לא רואה את ההסברה שאני עושה?
וואי, מה זה לא?
וואו, את הייתי מאוד מרוצה.
אני רק אחרי מאיה, כי יש שם את הטילונים האלה.
הטילונים מטורפים.
הטילונים אצל מאיה ובבטן שלו.
חברים, אני חושב שאנחנו נסכם בנקודה הזאת. אתה יודע כבר מה אתה הולך לעשות בקדנציה הבאה בעירייה?
אה, מה עם שאלת ראש העיר?
זהו, אני חושב חיפשתי בקהילה אם יש שאלה,
ואף אחד לא שאל.
לא, לא, גם לא הרמנו לזה.
אתה רוצה שנמציא?
לא, אבל אני בוקש, תהיה...
אני אגיד לך דבר אחד, אני לא יודע איפה אני מעורב בו, אני רוצה להיות מעורב בו, אני לא חילקנו עדיין את התפקידים והאחריות, וזה לא משנה, כי אני רוצה להיות מעורב בהכל בקדנציה הזו ככל שאני יכול. יש דבר אחד שאם לא נעשה בחמש שנים...
הולך להיות ראש עיר או לא הולך להיות ראש עיר? מה זה רוצה להיות מעורב? אתה?
אני ממלא מקום ראש העיר הולך להיות.
בסדר, זו לא הייתה השאלה.
אני, המבחן שלנו בעיניי, יש 1,000. אבל אחד הדברים שאני רוצה לעסוק בהם יותר, bear with me. אנחנו צריכים לייצר מציאות שבה שום, באופן הדרגתי ובתוכנית עבודה ובלה בלה בלה בלה, שום דבר ביקום לא עולה על המדרכה חוץ מהולכי רגל.
כלום. נתת כבר את הפיץ' הזה.
כלום, כלום. אם אתה רוצה לנסוע על משהו, הוא צריך להיות על שביל אופניים או על הכביש. זהו. ואם אין שביל אופניים וכביש ואתה מפחד לנסוע על המדרכה, אל תיסע עליו. זאת, אין זכות קנויה יותר, או לא צריכה להיות,
לרכוב עם כלי על מדרכה.
ואם אני יכול להערת המערכת, אם אתה נוסע על כלי ממונע, כמו קורקינט או...
אחת כמה וכמה, אבל זה לא משנה.
אבל גם אם אתה על הכביש, תנסה עם כיוון התנועה.
צודק, שנייה, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אבל...
אם לא קשה.
זה כל מיני המלצות. בסוף צריך לייצר משהו דיכוטומי כדי שאנשים יבינו. יצטרכו לבטל בשביל זה מקומות חניה בכחול לבן, יצטרכו לסלול שבילים על הכביש, ואיפה שאין, להפוך את הכביש לכביש משולב, שנוסעים בו לאט במכוניות, כדי שיהיה אפשר לנסוע גם באופניים וגם בקורקינטים. אבל לאט לאט, ועם הרבה מאוד אכיפה, הרבה מאוד אכיפה, דרקונית אפילו, שאפשר יהיה ללכת במדרכה, לשחרר ילד, טוב. שהמדרכה תהיה מקום בטוח אבל יותר. זה דבר שביכולת העירייה לעשות, כן. והיא צריכה להכריע, אני אומר לכם שזה יעד שלי.
אני רוצה לציין, אפרופו שאלת ראש העיר, שכל פעם שאסף מצייץ משהו בטוויטר, יש איזה מישהו מאוד עקבי ששואל אותו, מה, הנה תענה לו על זה כבר.
מה עם הגג בוסיש?
לא, לא, לא. יש איזה מישהו שמאוד מפריע לו, אני לא יודע מי הוא, שיש מאמנים שעושים בפארק הירקון, שהוא כנראה פארק מאוד קטן מבחינתו, אימונים לאנשים, באים עם איזה TRX, קושרים אותו, זה מטריף אותו עכשיו, אני לא נעלה אף פעם. אני לא שואל למה.
הוא טוען שהם משתלטים שם על מגרשים,
כנראה הוא יהיה, זה לא יודע, גם היה זה תחקיר דקן.
אולי הוא פשוט ממש רוצה לדבר איתך.
אתמול אסף סימס לי, קרה הדבר שהכי פחדתי ממנו, אמרו לי שהפרק האחרון היה משעמם. אני מפחד שעכשיו, כשאני בתפקיד, אני כבר לא אוכל להיות טוב. אז אני שאלתי אותו, מי אמר? אז הוא אמר, מישהו ברחוב שאני לא מכיר. אוקיי, אז מישהו, אנחנו מקווים שהיום היה לך פחות משעמם, ובזאת אנחנו נחתום, אופיר, תודה. הרמאי מוכנים בחוץ, גלי, תודה, אסף, תודה, זה היה פרק 174, אנחנו נהיה איתכם ביום ראשון, עם פרק 175, ביי ביי.
ביי.